יום שלישי, שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום על דברים מהגיגי ליבם של לומדי הדף היומי לקראת סיום מסכת חולין. סוף מסכת חולין על דפי המרובים עומדת להסתיים, וההתרגשות גדולה מאוד. יש לנו פה שני מכתבים מלומדי הדף היומי שפורסמו בגיליון מאורות הדף היומי. כך כותב אחד מהם: זה הרבה שנים שאני זוכה להשתתף בין לומדי הדף היומי. לפני מספר שנים עברתי לגור בבני ברק, תקופה קצרה למדתי את הדף לבד, עד שראיתי שזה קשה, וישמע שיעור, הצטרפתי. כשהגיעו למסכת חולין, אז התבקשתי לשמש כמגיד שיעור בבית הכנסת סמוך לבית שלי, נעליתי ברצון. כשהתחיל מסכת צורייס, אז ידעתי שעוד מעט התחיל את סדר קודשים, וברכיי פקו. החלטתי שאני אפסיק למסור את השיעור ואני אחזור להזין למגיד שיעור שנהגתי לשמוע את השיעורים שלו. שבוע לפני תחילת סדר קודשים, הוא מספר, פגשתי יהודי תמיד חוכם, דרשן מפורסם, מגיד שיעור, סיפרתי לו את מה שקורה אצלי בלב. הוא הגיב ואמר לי: אנחנו נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, איך אתה רשאי להתייאש בכלל? תורה היא שלך? כל אדם שלומד תורה זקוק לסייעתא דשמיא. גם עם מסכת ברוכס, גם עם גילה, אורייס, אל תתייאש. והוא הפציר בי ונפנה לדרכו. ונעניתי לו, כיום אנחנו עוזרים ברוך השם, לקראת סיום מסכת חולין, ואין מאושר ממני. הקדוש ברוך הוא עזר לנו. יש פה מכתב מעניין נוסף. אחד כותב פה כדות המרגשת שהוא חזה במו עיניי, לפני כמה זמן התקיים אירוע שריתק אליו המוני אנשים, נשאו את עיניהם בשקיקה לעברו של כדור. שהתרוצץ מאוכל לאוסם ומאוסם לאוכל, תוך כדי מאמצים אלאיים של קבוצת פרטונים שניסו להשתלט עליו. באותו יום, הוא אומר, המגיד שיעור שמעורה בחיים של משתתפי השיעור, הוא סיים את השיעור ופנה בחיימות לעברו של אחד המשתתפים, הוא לחץ את ידיו ואמר לו: יפה שבאת היום, באמת יפה, אני מעריך את זה. אותו אחד הגיב בנחישות, אמר לו: כבוד הרב, דווקא באתי בכוונה. עיניים של המגיצור התלכלכו בדמות של קדושה, אי אפשר לשאיר איזה חוטה מופלא של יהדות הטביע אותו אבא ובני המשפחה, שהוכיח להם במעשים, לא רק מילים ודיבורים, שהדבר החביב עליו ביותר זה הדף היומי. עושה תפילה אם כן, לבורא עולם, שיזכו, שיזכנו, להמשיך ללמוד התורה בשמחה ובנחת, ונזכה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי אנחנו בישראל, ללמוד ולהגות בתורה הקדושה. אנחנו ממשיכים לסיפור הימי, סיפור שקרה לפני 3 שנים, סיפור שהתפרסם בטיב הקהילה. הצעות מרובות ערב פסח, תקציב דל. מספר עוד אחד שמרוב פחד לא יודעת לבדוק מה קורה בחשבון בנק. הוא אומר, בתחום העיסוק שלו לא יודע מתי ייכנס סכום כלשהו, כי הסכומים לא קבועים, משהו עצמאי. בתוך הלחץ הסולרי מצלצל, ואחרי הקו נבד ביתי בעצרה שהשנה חייבים תנור ומיקרוגל לפסח. ידוע שהוצאות החג על חשבון הרבוני שלו, והשמח אישה זה מחובת האיש ישראלי, הקמתי עם רעייתי, שבשעות הערב נצא ביחד לתלפיות לחפש מיקרוגל איכותי למחיר מציאה. יצאנו, מצאנו מיקרוגל איכותי במחיר מבצע, שעלה 400 שקל. בזמן שהושעתי את הכרטיס לאשראי, הוא אומר, אמרתי פרקי תהילים, שהתשלום יעבור, שאני לא יחווה את הבושה, שהכרטיס לא עובר. אחרי כמה שניות של מתח, העסקה בוצעה, ברוך השם. אחרי הקנייה המוצלחת, הרגשתי תחושת רעב מציקה, שהתעלמתי ממנה, עד שאשתי אמרה שהיא גם היא מרוב ההכנות לפסח, שהלכה לאכול, והיא מרגישה חצי מעולפת. טוב, אם זה כבר האישה מבקשת. מיד הסעתי אותה למסעדה, שחבר טוב שלי עובד שם משגיח כשרות, שבנו לאכול. בסוף הסעודה ביקשתי משתי שתלך לרכב, בינתיים אני אשלם על הארוחה. היא לא ידעה שהסיבה ששלחתי אותה לבדה, כי חששתי שהתשלום לא יעבור, ואז יהיה לא נעים. טוב, היא ניגשה לרכב, ובתפילות תוך כדי תפילות, שלחתי את הכרטיס, התקנתי את השגיח, שאם לא יעבור, אז אני אביא פעם אחרת. טוב, המדח גבר, אבל הכרטיס עבר בהצלחה. יצאתי מהמסעדה, הודיתי לרבוין של העולם. הודיתי לרבוין של העולם. על המיקרוגל, על הארוחה, על כל החסדים. הוספתי בקשה שידאג לי לכיסוי של ההוצאות. בדרך לרכב, משום מה, מכל מפסד המדרכה, פסעתי על הצד של הכביש, סמוך למדרכה. ואז ראיתי שטר של 200 שקל. על שפת הכביש, הרמתי בשמחה כמובן. הודיתי להשם על המתנה. תוך כדי ההודעה ראיתי עוד שטר של 200 שקל, הרמתי גם אותו. ישבתי ברכב והתקנתי את אשתי שהשם כבר שלח כיסוי למיקרוגל. נו, היא שמחה מאוד. התחלנו בנסיעה חזור הביתה. אחרי כמה מאות מאות משתרתי חזרה. אשתי שואלת לאן? אמרתי להם, הרבה שלם שלח מיקרוגל, אולי שלח גם המסעדה, עוד שטר של 200. צחקה, חזרתי לשם, התחלתי להסתובב, ולא חלפה דקה מצאתי עוד שטר של 200. הצלחתי לסרוק את כל האזור, אבל לא מצאתי שום דבר, וככה נכנסתי לרכב, ודמי להשם על החסדים הגלויים, שנתן לנו את הכל כלול בשלמות. ומאז אוכל ערב פסח, הוא אומר, הוא מספר את הסיפור, מתחזק אמונה שהשם כל יכול ולא מוגבל. אני עושה את הקניות בשמחה, מבלי להגיע לוויכוחים, מה קונים ומה לא. כשעושים בשמחה, נפתחת לברכה. מה אנחנו משכים מיניון מדיומי? מנהג ישראל מקל מדינה לתת הרשאה לרב העיר, רב הקהילה וכדומה, כמכירת החמץ לגוי לפני פסח. והוא פסקי זמננו שניתן לבצע את ההרשאה בשיחה טלפונית, יש משורה שניתן גם לשלוח. ניתן גם לשלוח שליח לביצוע הרשאה. יש מאחורים שכתב שמי שנותן את ההרשאה צריך לחתום בעצמו, כתב ההרשאה של הרב. הוא הוסיף ששטרי ההרשאה שנמסרים לגוי יחד עם המשטר המכירה משמשים כהוכחה שהיא נדרשת מצד דיני הקניין לזהות של המוכרים. זה נהוג לערוך קניין על ההרשאה הזאת כדי לחזק אותה. גם שום נדין, אין צורך בשביל. שטר המכירה של החמץ לגוי לדעת שכונו ארוחרה והחתפסת צריך לערוך אותו באופן שתגב גם לפי חוקי המדינה. יש שכתב בנוגע לרשום בטאבו, שאין צורך לרשום את הקרקעות והדירות הקרות בשטר המכירה על שם הגוי, אבל צריך להודיע שהמכירה על פי דיני התורה. בארץ ישראל בזמננו, שהשלטון מידי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, אז יש אומרים שלא צריך לערוך את השטר באופן שתקף לפי חוקיהם, כי אין להם תוקף של דיני מחוסה, שהם חייבים לנהוג על פי דיני התורה. מפעלים שהבעלים שלהם לא שומרי תורה ומצוות, וכל הכוונה שלהם במכירת חמץ זה רק בשביל לקבל את ההכשר, אני שומרים שהמכירה לא חלה אם היא לא תקפה לפי חוקי המדינה. יש אומרים, כיוון שדבר שבלב אין הדבורים, אז אין דינם שונה משל שומרי מצוות. ואנחנו ממשיכים מיניון דיום על פסח, יש פה דברים נפלאים. רבי הצדיק רבי יוסף שכטר שליטה, אמונה, ניסי מבעלי צובה, תוך הספר שלו, ארי שואג. מצוות רבות אנחנו מקיימים זכר לציאת מצרים, התורה אומרת למען תזכור את צומת חמץ מצרים כל ימי חמך. על כן אנחנו מצווים כל השנה לזכור את יום היציאה ממצרים. הרגשות, את הרגשות שחשנו בעת היציאה ממצרים, כמעט זה לא היה שייך שנחול, שומע אתכם ספר. אבל למרות שכעת אנחנו לא יכולים להכיל אותם שוב, אנחנו צריכים לזכור כל העת, את המתיקות והרומות שאותן חשנו באותו במיוחד, ולכן אמר, תזכור שם תזכו, ציון תזכו ולא תזכו. ושאת הרגע של היציאה עצמה אנחנו לא מסוגלים עוד להסיק, אבל את הזיכרון היום הנפלא, זה אנחנו נוצרים בלב שלנו עד עצם היום הזה. אולם פעם בשנה בחג הפסח אנחנו צריכים להתעורר ביתר שאת ולנסות לחוש את הרגשות הנפלאים שהיו ביום הזה. אנחנו יודעים שבשבת קודש למשל יש תחושות שונות מאשר בכל ימות השנה. יודעים שאומרי שבת כהלכתה, חשים ביום הזה התעלות רוחנית, כי הם עצמו גורם לאותה תחושה, כך גם בפסח כל יהודי לפי דרגתו יכול לחוש התעלות רוחנית מאשר בכל ימות השנה. התורה מצווה עלינו בליל הסדר, מצוות והגעתו למנחו, לנסות להנחיל לדור הצעיר את התחושה של הקרבה לרבוי של העולם שהייתה לנו בעת יציאת מצרים, את הניסים הגדולים, מהם ראה עם ישראל בעליל את השגחת השם יתברך. חיזוק האמונה בהשגחה פרטית, באמת בכל ימות השנה אנחנו צריכים להתחזק בזה, ולדעת שהשם משגיח עלינו בהשגחה פרטית, לפעמים אפילו רואים את זה בעליל, צריכים לחזק בזה את הילדים. הוא מספר שסיפרו להורים שגרים בבני ברק כשהם היו בירושלים שמחה משפחתית עד שעה מאוחרת יחד עם הילדה שלהם. בחסדי השם מזמן להם מישהו שנסע לבני ברק, לקח אותם הביתה. כשהגיעו הביתה, כולם היו יפים, גם הילדה הקטנה הייתה יפה. להפתעתם, ראו אותו לקח את ספר תהילים, התחילה להגיד פרקי תהילים, האמא שאלת למה לא הולך לישון. השיבה אותה ילדה לפי תומו. כשהיינו בירושלים הייתי מאוד יפה. ידעתי שעוד צפויה לנו נסיעה ארוכה הביתה. התפללתי להשם שיזמן לנו. שיזמן לנו מישהו שיקח אותנו הביתה, והבטחתי שאם כך יהיה, אני אגיד כמה פרקי תהילים כשנגיע הביתה, אז הנה, התפילה התקבלה, אני צריכה לקיים את אב תוכן. דרך אגב, אלו שעסקים בקור בחויקים ראו כמה וכמה פעמים בעליל, תשגחת השם יסבורך, שפים בעלי תשועה מבקשים איזה רמז, עם הרום לקיום של הבוירה, ואפילו שהבקשה הזאת לא ראויה, הם זוכים לזה. היינו פעם בערד מספר רב שכטר, עם קבוצה של בעלי תשובה, הייתה זו שעת לילה מאוחרת, הרב ניסים יגן זצ"ל דיבר איתם בענייני אמונה, חיים של אחר המוות, ואז ניגש אחד הנוכחים בעולם, על השולחן של הרב, כולו רואה מהתרגשות. הרב שואל אותו, מה קרה? הוא אומר לו, כבוד הרב, שמעתי דברי הרב על קיום של הבורא, ואמרתי בלב, אמונה של עולם, אני רוצה שתראה לי את קיומך, עכשיו שעת לילה מאוחרת, הילד הקטן שנמצא למעלה בחדר, יש להם שמרטפיות, בייביסיטר, שומרות על כל הילדים, אם אתה קיים, אני רוצה שהוא עכשיו ייכנס לעולם ויקרא בשמי. הוא אומר, רק סיימתי לבקש, פתאום נכנס הילד הקטן וקרא בקול גדול, אבא, אבא, איפה אתה? טוב, על תשובה שראה בעליל, תשגחת הבוירה, נאחז בחיל ורודו. ורודו מסיים את הסיפור, הוא ניגש למשוחד משתתף נוסף, כדי שגם הוא עשה סימן לעצמו לקיומו של הבוירה. שמר השם קיים, אני רוצה לראות איך מישהו מהנוכחים בעולם שלא שייך, ומשתתפי הסמינר, יכיר אותי ויקרא בשם שלי. והנה הוא מספר רק כמתי לבקש, פתאום פונה אליי אחד מהקהל ואומר לי, היי שמעון, מה שלומך? אתה לא זוכר אותי, הייתי מורה שלך. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אז הוא אמר לי, שם באזור, היה מודות שהרב יגן אמור לדבר על נושא מעניין, אז הגיע לשמוע אותו. עוד לא קלה השני לספר את הסיפור, מגיע משתתף שלישי. הוא מספר, כבוד הרב, גם אני ביקשתי סימן. הייתה לפניי כוס עושה מזכוכית דורלקס, עמידה בחום, מדובר זכות כוס זכות מיוחדת. כשהיא נשברת, היא מתרסקת למאות עסיסים, מתפזרים מסביב, אמרתי לעצמי עם השם דבורך קיים, שהכוס תתפוצץ, שכל השברים יישארו מקובצים בערימה אחת קטנה. עוד לא סיימתי את הבקשה, והנה, כוס מתפוצצת, הרסיסים שנותרו בהקמה בערימה אחת, אחר זה גם צילם את האירוע המופלא, שאומרת את מה למזכרת. סוף פרשס בוי, כתב הרמב"ן, נשיא יציאת מצרים נקבעו לדורות לעולם כדי להשריש בקרבנו את האמונה בבוירה. הוא מוסיף הרמב"ן ואומר, סליחה, הוא בעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע וכופר. צווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. ולהעתיק הדבר על בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. השם לא אמור לעשות מופתים לכל רשע או כופר שיבקש לראות את זה. מספיק בניסים הגדולים שהיו במצרים, כדי להשריש את זה לדורי דורות, שאנחנו מסתובבים לכל דור לשוב, לזכור ולהזכיר את הניסים האלה. לכן, בקשה מעין זאת, לבקש מהריבון שלנו מוכחות על הקיום שלו, לא בקשה ראויה. אבל לפעמים, לפעמים כדי שבו אנחנו מתחשב גם בקשות מעין אלו, אפילו אם הם לא ראויים. ויתכן, הוא אומר הרב שכטר, שבמקרה כזה הייתה זכות הרבים, שבגינה הקדוש ברוך הוא הראה נס גלוי לנס ציבור גדול שבא להיווכח, יווכח ומציאותו יזבורך. הוא ממשיך הרב שכטר ואומר שלו באמתחתו סיפורים כאלה למכביר. ספר לי פעם בעל תשובה שכל החברים הקרובים חזרו בתשובה למעט הוא וחבר נוסף, וכיוון שהם חששו שגם הם ידבקו באותו חידק של בעלי תשובה, הם החליטו להתרחק מארץ, נסו לנורווגיה. תוצאו לנורווגיה, התאכסנו באכסניה נוחית, על אחד השידות היה מונח ספר שחבר יהודי מומר השם מרחם. אז אחד הבחורים התחיל לקרוא בספר, והוא גילה שאותו משומד בעל המחבר, מזכיר אותו ליצחק עם ברדישו זצל. הצעיר החזיק את הספר בידיים ואמר בכל נרגש, שהרי אני צאצא של רבי יצחק. האם היה עליי להגיע עד נורווגיה כדי להתקל בשם של הסבא? סימן שאין מקומי כאן, אבל צריך לחזור לארץ. חזר לארץ. נכנס ללמוד בישיבה, חזר בתשובה שלמה. החבר שלו, הוא נשאר בנורווגיה, שם הוא הכיר איזה צעירה מקומית, שסיפרה לו שהיא אף פעם לא ראתה יהודי, אבל היא אוהבת לקרוא בתנ"ך. כי שמע שהוא יהודי, התחילה להמטיר עליו שאלות שונות בתנ"ך. הבחור שהיה מבני תימן, שבקיאים בתנ"ך מגרסא דאנקוסה, אז היה לו תשובות לשאלות שלו. טוב, אבל לא חלף הרבה זמן, והשאלות הרבות שלה התחילו להטריד אותו, הוא החליט לעזוב את נורווגיה, לחזור לארץ. עוד שהגיע לארץ התחיל להתגעגע שוב לנורווגיה. וככה כשהוא מתחבט בשני עולמות, פונה לריבונו של עולם, אמר ריבונו של עולם, אם אתה קיים, תן לי איזה סימן. כי הלב שלי נקרע בשני העולמות, בשני המקומות. יום למחרת, התקשרה אליו אותה צעירה מנורווגיה, סיפרה שבעקבות התשובות שהוא ענה לה, היא החליטה בעצמה להגיע לארץ ישראל, להכיר מקרוב מה שמסופר בתנ"ך. היא הגיעה, התחילה להשתתף בשיעורים של ארגון נאסי ונשמו, גילתה את היהדות, והתחילה להוכיח את הבחור איך הוא כיהודי עובר על איסורים מפורשים בתורה. בסופו של דבר, הבחור הלך לסמינר, חזר בתשובה, היא עברה גיור כדת הדין, הם התחתנו ומנהלים בית יהודי למופת. זה סיפורים מפליאים, איך הריבון שלנו מגלה את עצמו, המבקשים להתקרב אליו, ומלקט מבזרים כמלקט שיבולים. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לספר את סיפור יציאת מצרים, להראות את תוקפו וגדלותו, זה נועד בשביל לחזק בנו את האמונה. המצה שאנחנו אוכלים בפסח נקראת בספרים הקדושים נמד מיימנוסה, לחם של אמונה. בחילה של המצה מחדירה את האמונה לתוכי הגוף והנשמה. אומר פה הרב שכטר, אגב, בסמינר הראשון שעשינו בארגון הערכים בפסח, קנינו בטעות מצות שמורות מודרות בקהל הציבור המשתתפים, וכולם יודעים שיש פער עצום בין מכירה של מצה רגילה למצה שמורה. המשתתפים בסמינר רחוקים מקיום מצוות. בעיה היה להם שלא יאכלו חמץ, כשמה צריכים מצה שמורת מודרות. עלינו לביתו של מורי ורבי הגרח גריינמן, זוצר. נשאלו אותו אם להחליף את המצות למצות פשוטות. רב חיים אומר עלינו, הייתי מלכתחילה צריכים לקנות מודרות, לא רק בטעות. כשהם יאכלו מצות מודרות, הראש שלהם יהיה פתוח לקבל אמונה. חז"ל הרי אומרים שתינוק לא אומר אבא לפני שהוא אוכל כזית בגן. כך גם אותם רחוקים מתורה יכירו את אבא שבשמיים על ידי שאוכלו כזית מצה מודרת, שתתאר את המוח שלהם ותנקה את הלב. באמת הוא אומר, כמובן שנהגנו לפי הברכה שלו, וההצלחה באותו סמינר הייתה מעל ומעבר לציפיות, ממש מחוץ לדרך הטבע. אני מספר שזוכר את אחד המשתתפים, שהיה טובה משטרתי, מבית מסורתי, שהכיר את הסידור תפילה, והוא התפלל לפני עמוד באחד התפילות, שכשהגיע למילים והחזרנו את שוב השלמו לפניך, פרץ זבחי, במשך דקות ארוכות, לא יכל להמשיך בתפילה. היום אומר רב שכטר, הוא שקולל, אותי ספר נפלא בענייני האמונה. אנחנו ממשיכים מניון דיומה. המאמר פה עוד ממשיך ומעריך, ואנחנו רוצים להסיק עוד דברים, אז אתם, מי שמרצה מוזמן לעיין בספר או בפתח, באתר. מניון דיומה פסח, איך מנקים ובודקים את הספרים לפסח. לא יכולים, מה יסמר אותו? אבל גוי נרבו צחקה ביעקב פוקס שליטה. ספרים שהשתמשו בהם בשעת אכילה, שרגילים לקרוא בהם על השולחן האכילה, כמו סידורים, טיעונים וכדומים, שמונחים בקביעות בתיק, צריך לבדוק אותם ביסודיות דף-דף. לאלה שמונים שתמש בהם בפסח. שאר ספרים שבארונות מנקים היטב מעליהם ומאחוריהם, בעיקר האלה שמונחים בארונות שצריכים לשולחן של האוכל, ולא מספיק רק בנור הספר ופתיחה וסגירה פעם פעמיים, כי זה אומר זה רק גזל סיינה, למי שעושה את זה על המפסת בישון לילה ושעת צהריים. יש מי שכתב שלא ראינו לרבותי שנהגו לבדוק את הספרים קודם פסח, כמעט שמתאים את החמץ, אז לא חושבים לפעורים, אם לא חשובים, ככה גם כתב הרב בן ציון למשל, והרב עובדיה יוסף, גם הליכו שלמה, כתוב, חן הרג רבנו למעטי שלא בדק לספרים, אמנם החזני של הסטייפלר, מיקרו את הספרים שרצו להשתמש בהם בפסח, באופן יסודי, כבר כמה ימים לפני פסח, ואת שאר הספרים כיסו, רייסו למחיצה, וכהלום במחירת חמץ. נהגו בהרבה קהילות, זה עכשיו יש פה דברים נפלאים מהרבי סגל זמן, יעקב ישראל פרבר, והרבי דולב שטיסן, לחברי ספר המנהג. נהגו בהרבה קהילות ישראל לאפות מצות בערב פסח, אחרי חצות היום לאכול את המלא לסדר, כפי שהוקשה מצה לקורבן פסח שיקריבו אחרי חצות, כך גם המנהג באשכנז ובצרפת. הראשונים העריכו בדין של אכילת מצה בליל פסח ומצות שנאפו קודם חצות. אמנם, מצאנו לגדולי ישראל בליטה, כמו הגוין, רבי בריסק, החזוניש, שחדלו מכם את המנהג הזה, ושחמץ אסור במשהו, וקשה להיזהר שלא ימצא אף משהו חמץ בחיתים. לכן הופיעים את המצאות, קודם חצות לי שהחמץ יתבטל. בעלקות מעם לועז, פרשת זמורי כתב שמי שחושש שלא יוכל לעשות את המצאות כעוגן, או שיהיה עייף מדי בלילה, כתב שיעשה את המצאות לפני פסח. בהרבה מחצות החסידים ימצאו וחזקו את המנהג הזה, כך נהג בבלז, ויז'ניץ, צ'רנוביל, חב"ד, צאנז, כך גם נהג במרוקו. אבל אדמו"רי ירושלים ופרובינציאל לא נהגו לעשות את זה, כך גם וכן נהגו בני סוחר, אמרו דבי אלוהי והתפור שלהם. בהלכות מנהגי מהר"ש לרבי שולם, רבי נשולם מנוישטט ובמהר"ל, ככה גם הביאה מסויסף, כתוב שלאפות מצות לכל ימי הפסח, באר לכל ימי הפסח, באר פסח דווקא, כך גם הביאה לי הרבי בשביל מהריבייל. טוב לאפות כל המצות אחר חצות, אם אין בני בתור רבים כל כך, כן, באמת נהגו ככה בכל מיני דמורים וחסידיות. מביאים פה שבתימן ולוב, המנהג לאפות את המצות דברים ביומו, כל יום לאותו היום, ולא כל כמות המצות בזמן אחד. אבודרון ובכל ברובה, שיש נוהגים לרשום על גים המצות של מצווה, מה נפתה ראשונה ומה שנייה ומה שלישית, כי זה השתמשו בהם תחילה. כמו שעושים בקופס הליש, כאשר מסמנים על הקופות, אלו בסגימה, לדעת מה יותר ראשון, שימין היו קונים תחילה קורבנות, כך גם נהגו אדמו"רי בעלזה. הרי מה מביא שיש נוהגים להשיג תנור האפייה של מצווה, של מצות, בערבה, שחפתו בהם לשם רבי, שכמה שנעשתה להם מצווה אחת, עשו להם מצווה אחרת. כך גם נהג בכל מיני חסידויות. יש כאלה שכתבו שנוהגים להשיג את זה בלולב של ארבע מינים. יש לי מסחר של הסוכר. נוהגים לקרוא את הלל בברכה בזמן אפיית המצות, זכר לקורבן פסח, שאמרו הלל לשחיטה. השולחן ערוך בספר מביא שמנהג ירושלים לאמרו כן בברכה. צ'רנוביל, הבעל מאור עיניים, קיבל ככה מלאונוביל זוכר טוב. יש נהגו להגיד פעם אחת, יש נהגו למרגיל פעמים, יש נהגו לרקוד את השיר ראשון הבא בירושלים. בגור חב"ד לא אומרים כלום. באגדת חיים לראש מוביל שיש שנהגו לתקוע בשופר בזמן אפיית המצות מצווה. גם הרמב"ם אומר שעל כל קריאה וקריאה תוקעים שלוש תקיעות. באגדה של חב"ד מובא שנהגים לעשות תגים למצות לסדר שתיהן הכפופות שיהיה להם בהסקיבול, כמו כלי, כלי ארשטבס, כהן, נהי בישראל. מנהג בל זה הניח את המצות על המיטה, זכר לקורבן פסח, שהיה קשור למיטה, אפילו שהקשר של קורבן המיטה לא נאמר פסח מצרים. נהגו כן בכל הפסחים. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. סיפור מופלא על ביאור חומץ שבלב. סיפר הגאון הצדיק הבד סנטוב שליטה. מה יצא שהוא שמע? מהגאון הצדיק הבד סקולן לייקווד, ששמע מאבא שלו, אדמור מסקולן, זה צד. לפני הרבה שנים הייתה תקופה מאוד חלשה ברוחניות. צריכים מאוד לשמור שבת ולהתחזק ביתר שאת בכל עיני העדות. אבא שלו, הבעל נועם אליעזר מסקולן, עכשיו הרבה, חיפש וחיפש איך לרומם את קרן התורה והיהדות, איך לגרום לכך שתתחזק שמירת שבת ולכן את היהדות לא תכווה. ביום מן הימים הגיע שמועה לאוזנו שיש אדם אחד מוכשר מאוד, נועם הכבוד בהרבה מקומות. כולם אמרו לשמוע את הדרשות, יש לו חוש מיוחד לדבר לליבותם של בני אדם. אמנם הוא לא צדיק גדול, אבל כשנותנים לו כסף מזומן, הוא יכול לדרוש כל מה שמבקשים. והדברים שלו נכנסים טוב בלב של השומעים. טוב, הרבי התבונן בזה היטב, כובד ראש, ולבסוף החליט שאין ברירה, חייבים להביא אותו, שיחזק את ליבם של בני העיר על שבת, בחניות, וכולי ואולי זה יעזור. הרבי התקשר אליו, אמר, הוא אמר שהוא יבוא אליו, רוצה לדבר אותו באיזה עניין נחות. הוא הגיע, הרבי אמר לו שהוא רוצה להזמין אותו, לדרוש לכל בני העיר, שעומדים בעניינים שעומדים על הפרק, הוא פרק לו בדיוק על מה רוצה שהוא ידרוש. הוא הסכים, הוא הבטיח שהוא יעשה את מה שהרבי רוצה, אבל לפני כל בני מיינסי הוא צריך לקבל מקודם סכום של כסף, לפני זה אין שום התחייבות מצדו לבוא ולדבר. הרבי שאל אותה איזה סכום, הוא נקב סכום עצום מאוד. הרבי התחלחל מאוד, זה היה סכום גדול מאוד למעלה מיכולתו, אבל אחרי מחשבה, מוחלט שרוחניות קודמת לכל דבר, וסיכם עם הדרשן על יום מסוים שיסע את הדרשה, והסכימו ביניהם שביום הדרשה הוא יקבל את כל הסכום. אחרי שסיכם עם אותו אחד, התחילה עבודה קשה שהייתה מוטלת על הרבי. מתחיל מיד להדביק מודעות בכל העיר על דרשה גדולה, שבה יסע דברים הדרשן העולמי המפורסם, ומאידך הוא התחיל להתרים אנשים על הסכום הגדול שצריך לשלם. כל הפחות שילבו לו חלק מהסכום. באמת אחרי הגיעה ועמל מרובה הוא ראה סייד נשמע בה, הוא לא השיג את כל הסכום. נו, ביום המיועד הוא חיכה לו, הוא הגיע, נתן לו את הכסף. הלך איתו ביחד לבית פרש הגדול, מרכז העיר. הגיעו לשם כבר אלפי אנשים, הוא התחיל לדבר דברים מאוד מעניינים. ניתקו לב את כל הקהל. הרבי יושב מאזין בכובד ראש. אבל לדאבון לב, הרבי לא שומע ולו מילה אחת על ההתחזקות ורוחניות בכלל, והשמעת שבת בפרט, הוא מחכה, אולי בסוף הוא ידבר מזה. הרי זה הייתה עיקר הסיבה שקראו לו לדרוש. מה גם שנתנו לו הרבה כסף בשביל זה, אבל לא. לא הזכיר מכל זה מאומה. והנה, הוא רק סיים את הדרשה, עוד לפני שהרבי יספיק להגשת אליו, קצת רגליו וברח, ואומר שלא ידע קיבול קרבנו. הרבי היה שבור, איך אז הרשן רימה אותו בכזאת צורה בזויה, עכשיו הוא צריך לשלם לכל שילבו לו כסף, סכומים גדולים, אבל כדאי גם לכל שהוא בחר להכריש, לא דיבר עם אף אחד. בנושא הזה, עם טוב ההדרה, מספר האדמו"ר מסקולן, שבלילה הזה נדדה שנת המלך, הוא מבחין שאבא שלו, מבחין עצמו לקרוא קריאת שמע של המיטה, ומסתובב מצד לצד, יד המזוזה, שעות ארוכות, בוכה בכי תמרון, והוא לא יודע על מה זה. היה לו את האומץ לגשת לשאול, אבל אחרי שעבר הרבה זמן, הוא רואה שאבא שלו מחייך חיוך גדול, מתחיל להגיד את הנוסח מהסידור. טוב, אז הוא כבר לא יכול להחריש, הוא ניגש אליו, שאל אותו אבא מה קרה, קודם בכית, שאל אותו מחייך. תגיד, אני אסביר לך. כל לילה כשאני אומר, הרי אני מויכה, אני לוקח לי כמה דקות, אני מעביר מחשבתי את כל מה שהיום יש חיים, ומחל לכולם בלב שלם, וליום, אחרי שסבלתי כל כך הרבה מהדרשן, שלא דיבר מילה אחת מה שמוסכם עלינו, למרות שהוא הבטיח לי שידבר מן עצמת שבת, חיזוק לי במוכניות. כשהתחלתי להגיד, אני הרי אני מויכה, זה היה לי מאוד קשה, איך אני יכול למחול לכזה אדם? יצא לי אבן נורא, רימה אותי באופן מחפיר לקחת כל הכסף שעמלתי כל כך הרבה להשיג אותו, לא דיבר מילה מה שהבטיח לי. פשוט לא ראיתי שום לימוד זכות עבור, לא אכלתי להמשיך. זה כל כך כאב לי שהייתי מסוגל למחול לו. זה מה שראית, פשוט ביקשתי את העזרה של הרבה שלו היום, להנחה לי מג לצלק כמן שמיים. אני אוכל להמשיך הלאה ולמחול לו בלב שלם. אסיר כל כפיידה מהלב שלי עליו. באמת, אחרי זמן רב, בעזרת השם, נגול האבן כפידה מליבי, שפעלתי אצלי בחוזק למחול ולסלוח לו בלב שלם, בלי שום פיידה. ואמרתי, הרי אני מויכל, בחבלה הגדולה, והמשכתי. אנחנו ממשיכים בשו"ת היומי. כתב בשולחן ערוך, שאסור לדבר מן הברכה לתחילת הבדיקה, וטוב שלא ידבר דברים אחרים עד סוף הבדיקה. אבל השאלה הנשאלת פה, האם מותר לברך ברכת אשר יוצא באמצע הבדיקה או שצריך להמתין עד שיצא לבדוק? התשובה היא שנראה שאין להמתין, כיוון שייתכן שהוא יישאר זמן רב עד שיצא שוב למקומו. אמר זה יפסיד ברכת אשר יוצא, כך גם פסק גביר זילברשטיין, בחשו ככם דפסוכים. הוא כתב שעיקר הטעם לא לדבר, כדי שלא יצריך דעתו מלבדוק בכל המקומות שחצים בהם חמץ. מה שעושה ברכה כדרכו, זה לא נחשב, זה חדש. דף היום בהלוכה, אנחנו עורדים מסימן שני סמך בו בסעיף שד, האם מברכים על הערב חצר וסנס על החומר בכל ערב שבת? סליחה, זה עוד מעט ניגע בזה. כיצד מברכים על עירוב תבשילין ועירוב חצרות שנעשים יחד? על כך בעלות נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו, שלוחה אחד בשורים פר בנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו עושים על דף היום בהלוכה, כשעושים עירוב חצר ושיתוף מבואות, צריך לברך. רגישון למצווה עשה בצירון על מיצו סיירו, והפור של הברכה שהשם צבא אותנו על כולנו גדול, אנחנו נשמרים מייסור מלכת ויצוי. וטבעה אותנו, שלא להוציא חבצים מהבית לחצר ולמבוי בלי עירוב שיתוף. שאם כן ירצה להוציא, נערב בתחייה. ומכל מקום, סליחה, ובמקום שעשו בעירוב חצרות בשיתוף מבואות פעם אחת עבור כל השנה, כנהוג, יש בדיירי המקום שמחירים להוסיף לעשות עירוב חצרות בשיתוף מבואות בכל ערב שבת, וכפי שראוי לעשות מחשש, שמא התקלקלה הפת שינוך עבור כל השנה, אז יזכו את העירוב בשיתוף בכל דרי החצר והמבוי, ולא יברכו עליהם. מי שעושה עירוב תבשילין בערב יום טוב שחל בשבת, זה עוד נעשה עוד כמה ימים. ובסוף באותו זמן גם עירוב חצר, ובסוף זמן חשתיהם, אשר קצר מסוסו וציוונו, על מצווה סירוב. אחרי זה אמרת לנו שלום אחרי כל עירוב, שמתחיל במילים בעד אין עירוב, שמה מפרטים מה עירוב מתיר, וכל עירוב כפי נוסחו. יש אומרים שערב את שתי הנוסחות ביחד. יש אומרים שהוא מברך על מצווה סירוב את אבשנים. בעירוב חצרס. או בגלל שראוי לפרט הבכה, או בגלל שבהזכור הכולל לרובן, זה נראה כאילו מצוות הן עליו כמסע כבד שמבקש להיפטר עד שהוא לא טורח להזכיר אותם בנפרד. בגמרא מסופר שרב ואביי התגורו באותו מבוי, ומבוי זה לא תוקן כהלכתו בעירוב חצרות ושיתוף מבואות. אז רב שאל, רב ברב חנן שאל את אביי, איך זה ייתכן שמבוי שיש בשני אנשים גדולים כמותם לא יתוקן כהלכתו? אמר לו, אביי, מה נעשה? רבי, איזה קודש יסתובב ויגבה את הפת, מה אני תראות בלימודים? שאר בני המבוי לא אכפת להם, ולהקנות כולם פת משלי, זה אני לא יכול. אז מהשאלה של רבי ברכה זה להראשון, אם נדיע שמצווה לחזר אחרי הרבה חצי עירות, זה צריך למבוי, בשלב האומר נעם לטלטל חבצים באינסור. ועובו דברי משכונו, אז כתבו האחרונים שהוא הדין, הוא הדין לתיקון המחיצה בצורות הפתח כמה. עד כאן מיליון דפעמים בעל אורך שנלמד היום. אתמול למדנו, נחזור על זה בקצרה, שאפשר לבצע עירוב חצרות ללא גביית פת לכל דרי החצר. באיזה אופן? באופן שאחד מבני החצר נוטל פת וכמות שמספיקה לשתי סעודות, ומזכה אותה לכל הדיירים. זיכוי של פת העירוב צריך לעשות במחשבה גם עבור כל הדיירים שהתווספו לחצר בעתיד. ואם לא חשב עליהם, אין העירוב חל עליהם והעירוב כולו נפסק. מי שמזכה פת עירוב לכל דיירי החצר, והוא רוצה לעשות את זה באמצעות הבן שלו, יתחילו לעשות את זה רק באמצעות בן גדול שלא סמוך על שולחנו, הבן עשוי, גם אם הוא סמוך על שולחנו. עד כאן מלמד מה שלמדנו אתמול, הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר מה שלמדנו לדעת ראשונים רבים, ששרבים דאורייתא יראה כזו שנמצאת בעיר שעוברים בה שישים ריבוש, זאת אומרת 600 אלף איש כל יום בכמות האנשים המינימלית שהייתה נמצאה בעיר ששרבים. כאילו מדבר, על פי מה שמספר המפורש בתורה. אבל יש שאירו של הדעה הזאת, העיר שלא מצויים בה 60 ריבו, אלא רק בצירוף זרים שנכנסים בתוכה, רק הרחבות המשמשים את הזרים, אז מילא רק הרחבות שמשמשים את הזרים, שומעים איך שצרה בהם. אם חלק מה... שישים ריבון עושים ברכב ורכבת, יש מי שכתב שכיוון שהם נמצאים ברשות היוחיד, זה לא נחשב שהם עוברים ברשות רבים ויש חולקים. ויש מפרשים שאין הכוונה לשישים ריבון ממש, אלא הכוונה של רשות רבים היא דרך מרכזית, שפתוחה למקומות רבים ועומי אדם, כמו כן יש אומרים שגם לדעה הזאת, דרכים בין עירוניות נחשבות כרשות רבים גם כשלא עוברים בהם שישים ריבון. אבל לדעת ראשונים רבים אחרים, כל רחוב שמצויים בו רבים, גם אם הוא בעיר, שעוברים בפחות מ-60 ריבו, הרי רשות הרבים מדאורייתא, ולמעשה יש מאחמין, ראה למקרה שיש סיבה נוספת להקל, ניתן להקל. דף היום תלמוד בבלי, האם יש שילוח הקן בציפור מעופפת ולא רובצת? האם ציפורי, סליחה, האם ציפורי עיר הנידחת תאונות שילוח? ומה הדין במילי ציפורים שהזכר דובר עליהם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד על מסך את חולן דף קופמם, ובשלוחה 2 נשמעת השמון פי הרבנים הגאונים. ונקרא ציום החפצים בחיים. רבו ישראל, מי לא חפץ בחיים? בואו, הצטרפו אל הלימוד היומי, הלימוד הנפלא בצורך ובצ חיים. אנחנו מתחילים משנת טעות נפוצה, כביכול איסור חילוס הוא רק שזה שקר. כמו שאנשים רגילים להגיד בביטול על שמועות שונות, תודות הזולת שסתם רחילות. טוב, מסתבר שזה טעות מאוד ישנה, שהייתה נפוצה כבר במאה חפץ חיים, כמו שהוא כתב בהלכה, זה נלמדת היום. כל זה שקדם לדע אסור, הוא אפילו, הוא האמת גמור, והוא מוסיף ומדגיש על כך, בבאר מים חיים, לפני שרגיל העולם לטעות בזה. אריך קצת מגמור רב הפויסקין. אחת האורחות המעניינות, שהוא מביא לזה מדברי הגמורת, מועד קוטן, שמותר לשלח בייזדין, לספר לבייזדין שהאדם שאליו נשלח להזמין אותו, חירף את בייזדין באוזנוב. מניין? זה שמצאינו בתורה, שכשמושה רבי שלח לקרוא לדוסן ואווירו, אז לא השליח אמר לו, הוא אמר לו את הדברים שהם אמרו, עיני אנו שם תנקר, מה אנחנו בצחיים? כאן שגם רחילוס אמס, עיר רחילוס, שהשליח סתור אמר שדברים נכונים, בכל זאת, רק משום שהשליח בית דין, זה מותר. והביאו מספים שרבירשו, אז מוספים להרחיב את העירייה בזה, ומביאים פרטי דין נוספים, שלמדו הפוסקים ההוכחה הזאת. אחד דינים הוא לעניין ספור ושנור על בעלי מחלוקת, למרות שבר בירושלמי שמותר ספור ושנור על בעל מחלוקת, אין זה אלא בתנאי שזה יועיל להשקיט המחלוקת, אבל בלי זה, יהיה אסור, שערי דוסן ואוויר הם בעלי מחלוקת. בכל זאת, לא הותר לשלח לספר למשה את הדברים שאני אומר רק בגלל, שאולי שלח בי זה. עד כאן בניין חופץ חיים יומי. ולסיום, חזקות יומית. האם זה היורטייט של הגאון בעל השלוח הקדוש, בשי ברב אברהם הורוביץ בצל. אז במסכת פסחים, בנר מצווה הוא אומר שהקדושה של ליל הסדר, וכל הדינים שנוהגים בו קדושה רבה מאוד. על כן, ראוי לאדם להיות יזהר, שלא ידבר בלילה הזה שום שיחה משיחת חולין. ויזהיר לבני ביתו על זה, ולא יהיו נפרדים בדבקות השם יתברך. אלא מה? יתעסקו במצוות הלילה ובספרי ניסי מצים, ניסי מצרים, ולפרסם לבני ביתו. נתחיל בליל הסדר, שאנחנו כבר עכשיו מתכוננים אליו כמובן. הקדושה שלו גדולה מאוד, להימנע מדברי חולין, לעסוק רק בסיכום ניסי יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. עד כאן, דברנו אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר נפנה, כוחניות וגשמיות, בכל טוב סלע.